ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של מהמדע, הורות מבוססת מדע. אני מור הרפז, ובפודקאסט הזה תקבלו גישה ישירה למחקר על הורות והתפתחות ילדים. בפרק של היום אנחנו הולכות לדבר על חינוך מונטסורי. כולם מדברים על מונטסורי, 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 מונטסורי. אם זה קבוצות פייסבוק, עמודי אינסטגרם, פודקאסטים, ספרים ואפילו יוזמות עירוניות שמנסות להקים גנים ובתי ספר מונטסוריים לציבור הרחב. בקיצור, נראה שהגישה המונטסורית נמצאת בכל מקום. יש אפילו שקוראים למגמה זו הרנסנס המונטסורי. בפרק הזה אנחנו הולכות קודם כל להבין, על קצה המזלג כמובן, מהו חינוך מונטסורי, איך חינוך מונטסורי נולד, מה העקרונות המרכזיים ואיך הוא נראה בפועל בחיי היומיום בגן או בבית ספר. אחרי שנבין קצת במה מדובר, ניגש לשאול את המדע שאלה שאתם בטח שואלים ושואלות את עצמכם. האם באמת יש יתרונות לחינוך המונטסורי על פני חינוך רגיל? או במילים אחרות, האם ההייפ המונטסורי מוצדק? השאלה מהי הדרך הנכונה לחנך ילדים, מעסיקה, הורים, חוקרים ואנשי חינוך כבר די הרבה זמן. בואו נגיד שחוסר סביעות הרצון ממערכת החינוך הסטנדרטית הוא לא בדיוק דבר חדש. זה נכון בעולם וזה נכון גם אצלנו בארץ. למשל, בסקר שנערך אצלנו בארץ על ידי קרן טראמפ, בדקו מהי סביעות הרצון של הורים ממערכת החינוך על בסיס תשובות של 501 הורים לילדים מכיתה א' עד י' ב'. חשוב לציין שהם לא לקחו כאן 500 הורים מצפון תל אביב, אלא הורים ממקומות שונים בארץ, ממעמדות סוציו-אקונומיים שונים, מדתות שונות, בקיצור מה שאנחנו קוראים לו מדגם מייצג. אז מתוך הסקר הזה עלה ש-76% מההורים הביעו סביעות רצון נמוכה מהתפקוד של מערכת החינוך בישראל. בעוד ש-57% מההורים טוענים שתכני הלימודים בבית ספר בכלל לא רלוונטיים למאה ה-21. וגם מבחינת ההישגים עצמם, המצב שלנו בארץ ביחס לעולם לא מאוד מזהיר. בואו ניקח לדוגמה את מבחן פיזה, שאתן בטח מכירות. למי שלא מכירה, מבחן פיזה בודק ידע ומיומנויות במתמטיקה, במדעים ובקריאה בגיל 15, בכיתה י'. מהמחקר האחרון שנערך בשנת 2022, נמצא שישראל ממוקמת נמוך ביחס לממוצע מדינות ה-OECD, שזה המדינות המפותחות, בכל שלושת התחומים, בקריאה, במתמטיקה ובמדעים. בקיצור, רובנו לא כל כך מרוצים מהמצב של מערכת החינוך. מה שמעלה את השאלה, האם יש גישות חינוכיות אלטרנטיביות מוצלחות יותר ממערכת החינוך הסטנדרטית? אלטרנטיבה אפשרית אחת היא כנושא הפרק שלנו, חינוך מונטסורי. אני לא יודעת אם אתן יודעות, אבל חינוך מונטסורי הוא החינוך האלטרנטיבי העתיק והנפוץ ביותר בעולם, שמיושם באופן רציף מאז שמריה מונטסורי המציאה אותו ועד עצם היום הזה. אבל לפני שאנחנו הולכות לברר אם חינוך מונטסורי הוא באמת אפקטיבי יותר מחינוך רגיל, בואו ננסה קודם כל לקבל מושג במה בכלל מדובר. מהו חינוך מונטסורי? חינוך מונטסורי כולל מערכת שלמה של שיעורים ועזרים שפותחו במיוחד עבור ילדים ממש מגיל לידה ועד גיל 18. כל הפרקטיקה המונטסורית הזאת בעצם מעוגנת בפילוסופיה חינוכית על איך ילדים מתפתחים ומה הם התנאים האופטימליים להתפתחות הטבעית שלהם. מי שפיתחה את הגישה המונטסורית היא מריה מונטסורי. אז בואו נכיר אותה קצת. מריה מונטסורי נולדה בשנת 1870 באיטליה. מונטסורי גדלה בתקופה שבה האפשרויות שהיו פתוחות בפני נשים היו מאוד מאוד מצומצמות. אבל זה ממש לא עצר בעדה. מונטסורי שברה את המוסכמות פעם אחרי פעם. אם זה כשהצטרפה לבית ספר טכני לבנים בגיל 13, ועד שהיא הפכה לאחת הנשים הראשונות באיטליה שקיבלו תואר דוקטור לרפואה. בתור רופאה, מונטסורי התמחתה בפסיכיאטריה וברפואת ילדים, ובין השאר היא טיפלה גם בילדים עם מוגבלות שכלית. האגדה מספרת שיום אחד היא שמה לב שהילדים האלה עם המוגבלות השכלית אוספים חתיכות לחם מהרצפה, אבל לא כדי לאכול אותן, אלא כדי להרגיש אותן, למשש אותן עם הידיים. זה מה שהוביל אותה לחשוב שמה שיכול לעזור לילדים האלה הוא לא טיפול רפואי, אלא חינוך. ואז, בשנת 1900, מריה מונטסורי מקבלת את ההזדמנות לבחון את הרעיון הזה, כשהיא הופכת להיות מנהלת בית ספר לילדים עם מוגבלות שכלית. בבית הספר שלה, מונטסורי הייתה נוהגת לצפות בילדים כשהיא מנסה להבין מה מסקרן אותם, באיזו דרך הם לומדים, ומה היא יכולה לעשות כדי לעודד את התהליכים האלה. ואז הגיעה ההפתעה. אותם ילדים עם מוגבלות שכלית מהבית ספר של מונטסורי, קיבלו ציונים גבוהים יותר במבחנים הארציים, בהשוואה לילדים מבתי ספר רגילים. אני חוזרת, ילדים עם מוגבלות שכלית קיבלו ציונים גבוהים יותר מילדים עם התפתחות תקינה. השמועה להישג המרשים הזה פרסה לה כנפיים באיטליה ואפילו מחוץ לגבולות איטליה, וכולם רצו לשמוע במה מדובר, אבל מריה מונטסורי עדיין הייתה מוטרדת. איך זה יכול להיות שילדים בבתי ספר רגילים מצליחים פחות מילדים עם מוגבלות שכלית? מה הבעיה במערכת החינוך שעוצרת אותם מלמצות את מלוא הפוטנציאל שלהם? אני מניחה שזו שאלה שהרבה מאיתנו כנראה עדיין שואלים ושואלות. ואז, בשנת 1907, מונטסורי מקבלת הזדמנות נוספת להציע אלטרנטיבה. וכך קם גן הילדים המונטסורי הראשון, קאסה דה במביני. הגן הזה הוקם באחת משכונות העוני של רומא, והוא יועד לילדים בני 3-7. בגן שלה, מריה מונטסורי המשיכה לפתח את תורת החינוך הייחודית שלה. כשבבסיס התורה, מריה מונטסורי אמינה שכששום דבר לא מפריע לילדים להתפתח, הם יעשו בעצמם את הבחירות האופטימליות שיקדמו את ההתפתחות שלהם. או במילים שלה, ואני מצטטת כאן, זה לא נכון שאני המצאתי את מה שנקרא שיטת מונטסורי. אני למדתי את הילד, לקחתי את מה שהילד נתן לי וביטאתי את זה. לזה אפשר לקרוא שיטת מונטסורי. וכמו שכבר אמרתי קודם, הרעיונות המונטסוריים הצליחו לשרוד משטרים פשיסטיים ושתי מלחמות עולם, והיום קיימים אלפי גנים ובתי ספר מונטסוריים ביותר מ-150 מדינות, כולל ישראל, שממשיכים ליישם את אותם עקרונות בני יותר מ-100 שנים. אז מה עם העקרונות האלה? אחד מעקרונות המפתח בגישה המונטסורית הוא השילוש הדינמי בין הילד המבוגר וסביבת הלמידה. סביבת הלמידה מאורגנת ומעוצבת ממש בקפידה ולפרטי פרטים, כשהמטרה היא לספק לילדים את התנאים האופטימליים להתפתחות הטבעית שלהם. אם תיכנסו לגן או לכיתה מונטסוריים, סביר שתפגשו בהרבה אור טבעי, במדפים בגובה של הילדים שעליהם מונחים ממש בסדר מופתי, עזרים ותרגילים מונטסוריים. הכל באמת מאוד אסתטי, מאוד מסודר, נגיש, נעים וממש כזה שקט בעיניים. התפקיד של המבוגר במסגרת מונטסורית הוא להנחות את הילד בתוך סביבת הלמידה הזו, ולהסביר לו, כשהוא מוכן כמובן, איך להשתמש בעזרים השונים. הילד, מהצד שלו, חופשי להסתובב במרחב, לבחור במה הוא רוצה לעסוק, לחקור עם הידיים, ובעיקר לתת לסקרנות ולמוטיבציה הפנימית שלו להוביל אותו בלמידה העצמאית. בלי הפרעות, בלי ציונים, ובלי עונשים ופרסים. אז מה בעצם ההבדל בין מסגרת מונטסורית למסגרת רגילה? במסגרת מונטסורית, הגננת או המורה לא עומדות מול הילדים ומעבירות תוכן לפי הבחירה שלהן, מה שאנחנו קוראות לו גישה טופ דאון, אני שופכת עליכם את הידע שלי. אלא הן קודם כל מתאימות את הסביבה המובנית, זאת שתיארנו קודם, לצרכים של הילדים, ואחר כך עוזרות להן להתמצא בתוכה. העיקרון המרכזי הוא שמי שמוביל את הלמידה הוא הילד או הילדה, ולא המבוגר האחראי. מה שבטח גורם לכם לחשוב, מה הגננות והמורות עושות כל הזמן הזה כשהילדים עסוקים בעבודה עצמאית? זו שאלה טובה, אבל תהיו בטוחות שהן ממש לא נחות. בזמן שהילדים עובדים, המורה או הגננת מבלות זמן לא מבוטל בצפייה בילדים. על בסיס התצפיות האלה, הן מתעדות את ההתקדמות של כל ילד וילד, הן מנסות להעריך את הבשלות שלהם או המוכנות שלהם לקראת הדבר הבא, והן גם מבררות מתי ואיך לעורר את העניין של הילד. בהתאם לתצפיות האלה, הן דואגות לשנות את סביבת הלמידה שלא בנוכחות הילדים. באופן אידיאלי, לא כל אחד או אחת יכולים להיות גננות או מורות במסגרת מונטסורי. המורים אמורים לעבור הכשרה ארוכה לתפקיד הזה. הם לומדים על הפילוסופיה והתיאוריה המונטסורית, הם לומדים על העזרים המונטסוריים הייחודיים, וגם על הדרכים המדויקות להציג אותם לילדים. ובנוסף, כחלק מהכשרה הם לומדים לפתח רגישות לאופן שבו ילדים מבטאים את המוכנות שלהם ללמידה. עוד הבדל בין מסגרות סטנדרטיות למסגרות מונטסוריות, הוא שבמסגרת מונטסורית אין לוח זמנים קבוע שבו כל הילדים עושים את אותו דבר באותו זמן. אלא כל ילד בוחר לעסוק במה שמעניין אותו בסביבה המובנית ומתקדם בקצב שלו. יום במסגרת מונטסורית כולל בדרך כלל שני מעגלי עבודה שנמשכים משהו כמו שעתיים וחצי, 3 שעות, בבוקר ואחרי צהריים. במהלך כל מעגל עבודה כזה, הילדים מתנסים בבחירה חופשית ומתרכזים עמוקות בעיסוקים שלהם. זה הזמן להוסיף שבחינוך מונטסורי יש דגש ממש משמעותי לריכוז במה שהילד עוסק בו, וחלק ניכר מהלמידה נעשה דרך הידיים. כן, גם כאשר מדובר בקונספטים מופשטים כמו במתמטיקה, נגיד משפט פיתגורס. הבדל נוסף בין מסגרות סטנדרטיות למסגרות מונטסוריות הוא שבגן או בכיתה במערכת החינוך הסטנדרטית רוב הילדים הם מאותו שנתון, פחות או יותר באותם גילאים. לעומת זאת, מסגרת מונטסורית היא מסגרת תלת גילאית, בדרך כלל 0 עד 3, 3 עד 6, 6 עד 9 וכן הלאה. עוד דבר מעניין לספר על מסגרת מונטסורית, בטח לאור השיח הסוער אצלנו בארץ על כמות הילדים בגן או בכיתה. במסגרת מונטסורית היחס האידיאלי בין מורים לילדים הוא 1 ל-35. יש לזה כמובן הסבר, אבל כרגע לא ניכנס אליו, ורק נספק בהפתעה מהנתון הזה. לפחות אותי הוא הפתיע. דבר אחרון שאני רוצה לספר לכן עליו, לפני שאנחנו עוברות לחלק של המחקר, הוא שהמושג מונטסורי הוא לא טריידמרק. ומה זה אומר? זה אומר שיישום של חינוך מונטסורי משתנה ממסגרת למסגרת. אם זה גן שנאמן בצורה אדוקה למקור, ועד לגן בהשראה מונטסורית. אתן בטח מכירות את זה מהשטח. בקיצור, אין איזשהו תו תקן מונטסורי שמסגרות שקוראות לעצמם מונטסורי צריכות לעמוד בו. וזו נקודה שכדאי לכן להחזיק בראש לקראת החלק הבא של הפרק, המחקר. אז כל מה שדיברנו עד עכשיו נשמע באמת טוב ויפה בתיאוריה, ואפילו משכנע. אבל האם באמת יש כאן בשורה למערכת החינוך? כאן אנחנו זקוקות למחקרים. מחקרים שמשווים בין מסגרות מונטסוריות לבין מסגרות רגילות, ובודקים מה טוב יותר. הידע הזה חשוב לא רק כדי לספק את הסקרנות שלנו, אלא גם כדי לגבש מדיניות חינוכית, אם זה ברמה המדינית, ברמה העירונית, ברמת בית ספר, וכמובן עבורנו, הורים שרוצים לקבל החלטות בנוגע לחינוך של הילדים שלנו. אני רוצה לספר לכן שלפני 3 שנים, בסוף שנת 2020, כתבתי פוסט בקבוצת הפייסבוק של מעמדה שעסק בדיוק בשאלה הזאת. סקרתי מחקרים שבדקו את היעילות של חינוך מונטסורי אל מול החינוך הסטנדרטי. רוב המחקרים שמצאתי אכן הראו יתרונות לחינוך המונטסורי, אבל נמצאו גם מחקרים עם תוצאות הפוכות. אני מניחה שאצל חלקכן עולה באופן די אוטומטי הטענה הנפוצה, לכל מחקר יש מחקר נגדי. טענה שמובילה את חלקנו די להתייאש מהמדע ואפילו להתעלם לגמרי ממה שיש לו להגיד. זה נכון שעולם המחקר מלא בממצאים סותרים, אבל ממש ממש לא מדובר כאן בכאוס מוחלט. למדע יש בהחלט דרכים משלו לעשות סדר בבלגן. אז בואו נעצור לרגע קטן של מדע כדי לעשות סדר בעצמנו. הדרך הטובה ביותר היום להגיע לאיזושהי תמונה מחקרית מלאה בנושא מסוים נקראת סקירה סיסטמטית, או באנגלית systematic review. לפני שאתן בורחות לי או מריצות הלאה את הפרק, אני מבטיחה לכן שכל רגע כזה של מדע יעזור לכן הרבה מעבר להבנה של הפרק הזה. אז בבקשה תישארו איתי. איפה היינו? כן, סקירה סיסטמטית. למשל, חוקרים שרוצים לבחון האם חינוך מונטסורי יעיל יותר מחינוך רגיל באמצעות סקירה סיסטמטית, יגדירו מראש אילו מחקרים הם הולכים לחפש ואיך הם הולכים לחפש אותם. הם מגדירים מראש מה יהיו מנועי החיפוש, מה יהיו מילות המפתח, והכי חשוב, מה יהיו הקריטריונים שעל בסיסם הם יחליטו אם להכניס או לא להכניס מחקר לתוך הסקירה. אחרי תהליך סלקציה מאוד מאוד מפרך, החוקרים מנתחים את כל ממצאי המחקרים האלה שעברו את הסף. הם קודם כל עושים סדר בהגדרות. אחר כך הם מעריכים את האיכות והתקפות של שיטות המחקר, ואם זה אפשרי, הם גם מנתחים את כל הנתונים יחד, סטטיסטית, באמצעות מה שנקרא מטה-אנליזה. תזכרו, מטה-אנליזה היא בעצם הדבר הכי טוב שאפשר לבקש אם אנחנו רוצות להבין איפה עומד המדע בסוגיה מסוימת. רק אחרי כל זה, החוקרים מנסים לגבש איזשהן מסקנות כלליות בנוגע לתמונה המחקרית הקיימת באותו נושא. לפעמים המסקנות יהיו מאוד חזקות ואפילו יובילו לשינוי בהמלצות רשמיות, ולפעמים המסקנות יהיו הרבה יותר צנועות והסתכמו בחסרים נתונים כדי להסיק מסקנות חד משמעיות. אז אם נחזור למשפט שאותי באמת באופן אישי ממש מעייף, לכל מחקר יש מחקר נגדי, המשפט הזה בעצם מייתר את המדע. בעוד שסקירה סיסטמטית נותנת לנו תמונה מקיפה על מצב העניינים המחקרי. מה יש, מה חסר, מה צריך, ובכך מניעה את המדע קדימה. החדשות הטובות הן שבזמן שעבר מאז שכתבתי את אותו פוסט מחקרי על חינוך מונטסורי מול חינוך רגיל אי אז בשנת 2020, הספיקה לצאת המטה-אנליזה הראשונה אי פעם שבחנה את היעילות של חינוך מונטסורי מול חינוך רגיל. וכמו שהסברתי קודם, אין כמו מטה-אנליזה כדי לדעת איפה דברים עומדים מבחינה מדעית. המטרה של הסקירה הסיסטמטית הזו שפורסמה בשנת 2023 הייתה לבחון את היעילות של החינוך המונטסורי בשיפור תוצאות אקדמיות ולא אקדמיות בהשוואה כמובן לחינוך רגיל. ואולי בנקודה זו כדאי שנבהיר לרגע מה הכוונה בחינוך רגיל. בגדול מדובר במערכת החינוך כפי שאנחנו מכירות אותה. למידה מספרים, למידה שבה המורה מוביל, הילדים צריכים להכין עבודות ושיעורי בית וכמובן הם מקבלים עליהם ציונים. בחינוך רגיל, הכיתות הן חד גילאיות, כלומר הילדים הם מאותו שנתון, והשיעורים נמשכים לרוב זמן קבוע של משהו כמו 45 דקות. אם כי כדאי לומר שלא כל המחקרים שנכללו בסקירה שאנחנו מדברים עליה הגדירו כמו שצריך למה הכוונה בחינוך רגיל. זוכות שאמרתי לכן שכדי להיכנס לסקירה מחקרים צריכים לעבור סלקציה? אז אחד הדברים שהיו חשובים לחוקרים שערכו את הסקירה הזו היה שלא יהיו הבדלים בין הילדים ממסגרות מונטסוריות לבין הילדים ממסגרות רגילות, חוץ מהעובדה שהם הולכים למסגרות חינוכיות שונות, מסגרת מונטסורית ומסגרת לא מונטסורית. המטרה היא בעצם לוודא שאם יהיו הבדלים בין הילדים, המקור שלהם יהיה סוג החינוך שהם קיבלו במסגרת, ולא דברים אחרים כמו למשל השקפות של ההורים, זמן מסך, מצב סוציו-אקונומי וכו'. יש כל מיני דרכים שמחקרים יכולים לוודא שזה אכן המצב, ואני כרגע לא רוצה להעלות אתכן בפרטים. רק תזכרו שתוצאות הסקירה שאני הולכת להציג בפניכן מתבססות על מחקרים שהצליחו לבודד בצורה די טובה את ההשפעה של חינוך מונטסורי על הילדים מבין שאר ההשפעות בחיים שלהם. מהחיפוש הראשוני של המחקרים עלו 2012 מחקרים, ואחרי שהחוקרים עברו להם אחד אחד, בסופו של דבר 32 מחקרים עברו את הסלקציה ונכנסו אל הסקירה. המחקרים האלה הם למעשה המחקרים הכי חזקים והכי ריגורוזיים שפורסמו על חינוך מונטסורי מול חינוך רגיל עד 2020. ובאמת נמצא במטה אנליזה שאיכות הראיות גבוהה ברוב המוחלט של המחקרים. בקיצור, אני מקווה שעד עכשיו שכנעתי אתכן שיהיה שווה להקשיב למה למחקרים האלה יש לספר לנו. אחרי כל ההקדמה הזו, הגיע הזמן לברר סוף סוף, האם חינוך מונטסורי באמת עדיף על פני חינוך רגיל? בואו נתחיל ממחקרים שבדקו את ההשפעה של חינוך מונטסורי על יכולות אקדמיות, כמו מתמטיקה, שפה, קריאה וכתיבה ומדעים. ניתוח שכל המחקרים האלה יחד העלה שהיכולות האקדמיות של תלמידים מחינוך מונטסורי טובות יותר מהיכולות האקדמיות של תלמידים מחינוך רגיל. השאלה הבאה שתמיד חשוב לשאול היא עד כמה טובות יותר. אני לא רוצה להיכנס כרגע למושגים כמו גודל אפקט וסטיות תקן, אז אני אסתפק בלומר שההשפעה של חינוך מונטסורי על יכולות אקדמיות, כפי שהיא עולה מתוך הסקירה, שוות ערך לחודשיים של לימודים בכיתה א' ולשנת לימודים שלמה בכיתה ו'. כלומר, ילד בכיתה א' בחינוך מונטסורי נמצא בממוצע בפור של חודשיים על ילד בחינוך רגיל. וילד בכיתה ו' בחינוך מונטסורי נמצא בממוצע בפור של שנה שלמה על ילד בחינוך רגיל, שזה בהחלט לא זניח. המטרה של הסקירה לא הייתה רק לבדוק מה ההשפעה של חינוך מונטסורי על יכולות והישגים אקדמיים, אלא גם לבדוק מה ההשפעה שלו על היבטים נוספים שאינם אקדמיים. אם זה החוויה של התלמידים במסגרת החינוכית, אם זה הכישורים החברתיים שלהם, התפקודים הניהוליים, שתכף אני אסביר מה הם, וגם היצירתיות. בסקירה נמצא שגם בהיבטים האלה, הלא אקדמיים, ילדים עם מסגרות מונטסוריות מתעלים על ילדים עם מסגרות רגילות, בצורה אפילו יותר משמעותית מההיבטים האקדמיים. למה בעצם? יש היגיון תיאורטי בכך שילדים עם מסגרות מונטסוריות מרוצים יותר מהחוויה שלהם בגן או בבית ספר, כי שם הם חופשיים לעסוק במה שמעניין אותם או מסקרן אותם. כמובן, כל עוד הבחירות שלהם משרתות את ההתפתחות שלהם ושל הילדים האחרים במסגרת. זה לא שאם הם מוצאים עניין בטיקטוק, אז הם צופים כל היום בטיקטוק. מעניין אולי להוסיף בהקשר הזה שלפי מחקרים, אנשים שבילדות שלהם היו במסגרות מונטסוריות, מדווחים על רווחה נפשית גבוהה יותר בבגרות, וגם הזיכרונות שלהם הילדות טובים יותר. במחקרים שניסו להעריך את הכישורים החברתיים של הילדים, בחנו את היכולת של הילדים לזהות רגשות, ואת היכולת שלהם ל-theory of mind, שזה בגדול היכולת להבין שלאחר יש נקודת מבט מזו שלי. בנוסף, הם בדקו גם עד כמה ילדים יודעים להתנהל בצורה טובה באינטראקציות עם בני גילם. למשל, שאלו אותם מה תעשו במקרה של ריב עם חבר. אז למה שלתלמידים מונטסורים יהיו כישורים חברתיים טובים יותר? יכול להיות שכיתות רב גילאיות, כמו שיש במסגרות מונטסוריות, תורמות לפיתוח של כישורים חברתיים. הם גם יכולים לצפות וללמוד מההתנהגות החברתית של הילדים הגדולים יותר במסגרת, וגם יכולים לשמש כמודל להתנהגות חברתית לילדים הצעירים יותר במסגרת. יכול להיות גם שעצם זה שהילדים ממשיכים יחד במסגרת שנה אחרי שנה, מאפשר איזושהי קביעות חברתית שכשלעצמה תורמת להתפתחות הכישורים החברתיים של הילדים. אפשרות נוספת היא שכישורים חברתיים טובים הם תוצר של תפקודים ניהוליים טובים יותר. וזה הזמן להסביר בקצרה מה זה תפקודים ניהוליים. בגדול, תפקודים ניהוליים מתייחסים ליכולת של הילד לנהל את עצמו. לתכנן תוכניות, לפתור בעיות, לא להגיד בכל רם את כל מה שעובר לו בראש, לבסט רגשות סוערים, להתמיד, והרשימה עוד ארוכה. בסקירה נמצא שהתפקודים הניהוליים של תלמידים מונטסוריים טובים יותר מאלו של תלמידים רגילים. איך אפשר להסביר את זה? יכול להיות שההסבר נעוץ בדגש הגדול שחינוך מונטסורי שם על ריכוז ותשומת לב ממוקדת. על חינוך החושים להבחין בשינויים הכי הכי קטנים בגירוי, על תשומת הלב לכל תנועה בגוף, וגם על עידוד של ישיבה שקטה והליכה שקטה. עוד דבר שיכול להסביר את התפקודים הניהוליים הגבוהים יותר אצל ילדים מונטסורים, הוא שבמסגרת מונטסורית בדרך כלל יש עזר או תרגיל אחד מכל סוג. מה שאומר שאם ילד אחד משתמש באחד העזרים, וילדים אחרים רוצים להשתמש בו באותו זמן, הם חייבים לחכות. מה שבעל כורחה מאמן את התפקודים הניהוליים שלהם. זוכות גם שהיחס בין מורה לילדים במסגרת מונטסורית, לפחות כזו שמיוסמת כהלכה, הוא משהו כמו 1:35? מה שאומר שלעיתים קרובות, ילד שזקוק לעזרת המורה, ייאלץ לחכות עד שהיא תתפנה. שזו בעצם עוד הזדמנות לאימון של תפקודים ניהוליים. ולסיום, בואו נדבר גם קצת על יצירתיות. אכן נמצא שתלמידים במסגרות מונטסוריות קיבלו ציונים גבוהים יותר בממוצע במדדי יצירתיות, בהשוואה לתלמידים ממסגרות רגילות. אולי אתן שואלות את עצמכן עכשיו איך בכלל בודקים יצירתיות במחקר? אז הנה כמה דוגמאות כדי לסבר את האוזן. למשל, נותנים לילדים איזשהו חפץ כמו מהדק נייר, ומבקשים ממנו לחשוב על כמה שיותר שימושים לחפץ הזה. בשיטות אחרות מבקשים הילדים לצייר סיפור, ומעריכים את מידת היצירתיות שלהם על פי איזשהם קריטריונים מוגדרים מראש. כן חשוב לומר שאומנם נמצא הבדל בין חינוך מונטסורי לחינוך רגיל במדדי יצירתיות, לטובת החינוך המונטסורי, אבל גם היו הבדלים גדולים בין הילדים בכל אחת מהקבוצות. כלומר, הילדים ממסגרת מונטסורית היו שונים אלו מאלו, והילדים ממסגרות רגילות גם היו שונים אלו מאלו, כך שהממוצע לא בהכרח משקף את האינדיבידואלים. בקיצור, כדאי לקחת את הממצאים האלה בנוגע ליצירתיות בערבון מוגבל. ואם בכל זאת נרצה לשער למה שילדים מונטסורים יהיו יצירתיים יותר, יכול להיות שהחופש לבחור במה לעסוק יחד עם ההיעדר של ציונים ומבחנים או כל גורם מוטיבציה חיצונית, הם אלו שמעודדים יצירתיות בתוך המסגרות המונטסוריות. אז אם נסכם את כל מה שאמרנו עכשיו, ההשפעות החיוביות, הברורות והחזקות ביותר של חינוך מונטסורי היו בתחומים של מתמטיקה, קריאה וכתיבה, יכולות אקדמיות כלליות ותפקודים ניהוליים. ראינו גם שנמצאה השפעה חיובית של חינוך מונטסורי גם על היבטים של רווחה נפשית, כמו החוויה הפנימית של הילדים בבית ספר או בגן. בכל הנוגע למדעים, יצירתיות וכישורים חברתיים, נמצאה גם השפעה חיובית, אבל האפקטים היו פחות ברורים, מה שאומר שנדרשים עוד מחקרים כדי שנוכל לסגור את הפינה הזאת עד הסוף. מעניין לציין שההשפעות של חינוך מונטסורי, גם האקדמיות וגם הלא אקדמיות, היו גדולות יותר בגן ובבית ספר היסודי, בהשוואה לחטיבת הביניים ולתיכון. מה שמסתדר עם הטענה שככל שהילד צעיר יותר, כך קל יותר להשפיע על ההתפתחות שלו. מהסקירה עלו גם עדויות ראשונות שמסגרת מונטסורית פרטית עדיפה על פני מסגרת מונטסורית ציבורית. כלומר, חינוך מונטסורי במסגרת פרטית מוביל לביצועים טובים יותר בהשוואה לחינוך מונטסורי במסגרת ציבורית, גם אקדמית וגם לא אקדמית. חשוב להגיד שבשני המקרים המצב יותר טוב במסגרת המונטסורית בין אם היא ציבורית או פרטית ביחס למערכת חינוך רגילה. ומה יכול להסביר את זה? בבתי ספר ציבוריים ילדים צריכים לעבור כל מיני מבחנים סטנדרטיים, כמו למשל מבחני מיצב או מבחן פיזה. המשמעות של זה היא שהמורים צריכים לעשות כל מיני התאמות כדי להכין את התלמידים לקראת המבחנים האלה, מה שבאופן טבעי בא על חשבון איכות היישום המונטסורי. מעבר לזה, בתי ספר ציבוריים צריכים לעמוד בכל מיני רגולציות של משרד החינוך, אם זה הפסקות, שיעורי אמנות וספורט, יחס מורה ילד וגודל כיתה מסוימים, מה שמרחיק את בתי הספר האלו מתוכנית הלימודים המונטסורית הקלאסית. כמובן, גם בתי ספר פרטיים עושים לפעמים פשרות כאלה, אבל בגדול הם יותר חופשיים לקבוע את התוכניות שלהם. זוכות שביקשתי מכן קודם להחזיק בראש שאין דבר כזה תו תקן מונטסורי? למי שלא זוכרת, הנה אני מזכירה. בעצם, כל מסגרת יכולה לקרוא לעצמה מסגרת מונטסורית, בין אם היא מקפידה לעשות הכל לפי הספר, ובין אם היא רק שואבת רעיונות מתוך התורה המונטסורית. מבחינה מחקרית, זו עלולה להיות בעיה, כי אם אנחנו רוצות לבחון את ההשפעה של חינוך מונטסורי, אנחנו נרצה שהיישום שלו יהיה דומה במחקרים שונים. ובאמת, יש אפילו מחקרים שהראו השפעות חיוביות יותר של חינוך מונטסורי, כאשר היישום שלו קרוב יותר לעקרונות והפרקטיקות המונטסוריים הקלאסיים. מצד שני, ההבדלים הגדולים ביישום של החינוך המונטסורי משקפים את המציאות בשטח, כך שאם אנחנו חושבות על זה, המחקרים בכללותם דווקא כן משקפים את המציאות, מה שאומר שאנחנו יכולות להכליל מהם יותר בקלות. ואם אנחנו כבר מדברות על הכללות מממצאי הסקירה, כן חשוב לומר שרוב המחקרים נערכו בבתי ספר יסודיים ובגני חובה, כך שלא בטוח שמידת ההשפעה של חינוך מונטסורי, כפי שדיברנו עליה קודם, משקפת במדויק גם את מה שקורה לפני גן חובה או בחטיבה או בתיכון. וכצפוי, רוב המחקרים נערכו בארצות הברית, אם כי יש ייצוג קטן של מחקרים מאירופה, מהמזרח התיכון ומאסיה. עוד דבר שכדאי שניקח בחשבון הוא שבהרבה מחקרים שנכללו בסקירה, גודל המדגם היה יחסית קטן. סביר מאוד שאם יותר מחקרים היו כוללים מדגם גדול יותר, האפקטים שנמצאו בסקירה היו קטנים יותר. מעבר לזה, רוב המחקרים לא עקבו אחרי הילדים במשך תקופה ארוכה או אחרי שסיימו את בית ספר, כך שיותר קשה לנו להסיק בנוגע להשפעות ארוכות הטווח של חינוך מונטסורי. אני מניחה שיש כאן הורים ששולחים את הילדים שלהם למסגרות מונטסוריות ותוהים לעצמם האם הילדים שלהם יצליחו להסתדר אם הם יעזבו ממסגרת מונטסורית למסגרת רגילה. הרי בסופו של דבר, ברוב המקרים, אף אחד לא מבטיח להם שהילדים יישארו במסגרת מונטסורית עד כיתה י' ב'. מחקר אחד שפורסם בשנת 2007 ניסה לתת מענה בדיוק לשאלה הזו. במחקר בדקו האם תלמידי תיכון שהיו במסגרת מונטסורית מגיל 3 עד 11 מצליחים לסגסג מאוחר יותר בבתי ספר רגילים. החוקרים ישבו בין ההישגים של אותם 201 תיכוניסטים מונטסורים לשעבר, לבין ההישגים של 201 תיכוניסטים ללא עבר מונטסורי, שלמדו יחד איתם באותו בית ספר. אז קודם כל לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות במבחני שפה ובקישורים חברתיים, אבל התלמידים המונטסורים לשעבר כן הצליחו יותר במתמטיקה ובמדעים, בהשוואה לתיכוניסטים בלי עבר מונטסורי. המחקר הזה מגלה לנו שבפרספקטיבה של 5 עד 7 שנים אחרי המעבר ממסגרת מונטסורית למסגרת רגילה, הילדים שגדלו עכשיו להיות נערים ונערות, לא רק שלא נשארו מאחור, אלא אפילו הצליחו יותר בחלק מהתחומים. הממצאים האלה באמת מרגיעים ואפילו מסמכים, אבל כן חשוב לומר שמדובר במחקר אחד בלבד, ונדרשים מחקרים נוספים כדי לשחזר את הממצא. בנוסף, על בסיס המחקר הזה אי אפשר לטעון שהחינוך המונטסורי הוא זה שהוביל להישגים האקדמיים הטובים יותר בהמשך, כי הקשרים שנמצאו במחקר הזה הם מתאמיים, ויכול להיות שיש הסברים נוספים להבדלים בין התלמידים. אז אם נחזור לשאלה המקורית שאיתה פתחנו את הפרק, האם חינוך מונטסורי הוא באמת בשורה למערכת החינוך הסטנדרטית? נראה שהתשובה היא בהחלט כן. ממצאי המטה-אנליזה שהצגתי היום מראים שבהשוואה לחינוך רגיל, לחינוך מונטסורי יש השפעה חיובית ומשמעותית על התפתחות הילד, גם במישורים האקדמיים וגם במישורים שאינם אקדמיים. בקיצור, החינוך המונטסורי הוא הרבה יותר מטרנד. אם הפרק היה משמעותי עבורכן, אתם מוזמנות ומוזמנים לשתף אותו עם חברים, משפחה וכל מי שאתם חושבות שיכול להתערם ממנו. נשארתם אחרי הפרק עם מחשבות, שאלות ותחושות, אל תישארו איתן לבד. בואו לפוסט היהודי בקבוצת הפייסבוק שלנו, כדי שנמשיך ללמוד ולגלות יחד איך להיות הורים טובים יותר. בתיאור הפרק תוכלו למצוא קישור לפוסט היהודי, רשימה מלאה של המקורות המחקריים שהשתמשתי בהם עבור הפרק הזה, וגם סקירות מחקריות נוספות שכתבתי על חינוך מונטסורי. אם גם אתן חושבות כמוני שידע מחקרי נחוץ במיוחד בעולם ההורות שמוצף באמת בהגזמה במידע, בבקשה, דרגו את הפודקאסט ב5 כוכבים, עניין של כמה שניות שיעזור לנו להפיץ ידע מבוסס מחקר לכל אמא ואבא שזקוקים לו. ולסיום, אני רוצה לשתף אתכן שמאחורי כל פרק בפודקאסט הזה עומדות עשרות שעות של חיפוש, קריאה וסיכום של באמת אין ספור מחקרים, שנועדו להביא אליכן את המידע המדויק, האיכותי, המקיף והאמין ביותר על הורות והתפתחות ילדים. אני מזמינה אתכן להצטרף למועדון ממדה פלוס כדי לתמוך בעשייה שלי כאן בממדה, וכמובן לקבל הטבות שוות מיוחד על הדרך. קישור להצטרפות מחכה לכם בתיאור הפרק, וזו גם באמת ההזדמנות שלי להגיד תודה גדולה ומעומק הלב שלי לכל התומכים והתומכות במועדון. אתם יודעים מי אתם, ובאמת בלעדיכם כל זה לא היה קורה. וכמובן, כולכם תמיד תמיד מוזמנות לפנות אליי באופן אישי ולספר לי איך היה לכם. אני כאן להקשיב. וזהו להיום, נתראה בפרק הבא.